אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
שלום לכל המאזינים והמאזינות של על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם הסיפורים המרתקים שמאחורי מסלולי הטיולים היפים בארץ. אז בואו, ננשום קצת אוויר הרים צלול כיין, ונחנוך את ספיישל ירושלים, בביקור בשכונת משכנות שעננים ובתחנת הקמח המיתולוגית. אני יוטבת, ואיתי לירן.
הנה אני כאן, מאסטר לירן בכל תפארתה.
לירני? הכל בסדר? את נשמעת לי קצת...
קדושה, כל יכולה, וונדר וומן הישראלית, רק בלי העוקבים כסף כישרון או תהילה.
אני התכוונתי שאת נשמעת קצת קוקוריקו?
אני, חלילה. ועכשיו יוטבת, השתחווי בפניי.
אוקיי, מה קורה? מה עובר עלייך? את מוזרה מאז שהגענו לכאן.
עכשיו כשאת אומרת, אני מודה שמשהו באמת השתנה מאז ספיישל ירושלים. לא יודעת, אולי זה הנופים, הקדושה, אולי זה הבגלה שאכלתי קודם.
נשמע לי קצת כמו סינדרום ירושלים.
סינדרום מה?
סינדרום ירושלים. יש אנשים שירושלים מצליחה קצת להשפיע עליהם. הם מתחילים להרגיש קדושים, להתנהג בצורה תיאטרלית, לחשוב שאלוהים מדבר אליהם ושהם מסוגלים לעשות הכל.
יו, מסכנים. למזלי, זה לא הסיפור שלי, כי הרי יש לי כוחות על.
נירני.
אוי, את חושבת ש... באמת יש לי את כל התסמינים, וגם נהייתי צרודה מרוב שירי הלל לירושלים. יוטבת, מה נעשה? אני מאומתת! ואת נחשפת אליי הכי הרבה, את חייבת להיבדק.
אני לא מרגישה כלום.
אוי, לא, את יותר גרוע, את אסימפטומטית. טוב, אני אלך להתבודד. מאזינים יקרים, מי שרוצה לדעת את המסלול חולה שלי, כדי להיכנס לבידוד, שיעבור על הפרקים. וואי, זה ממש לא נעים, חרשנו את כל הארץ. אני הולכת להפיל חצי מדינה.
רגע, מה? למה להתבודד?
לא יודעת, לא בדקתי מה הנחיות לסינדרום ירושלים.
שאלה טובה, אולי ננסה טיפול בטיול? משהו רגוע, מה את אומרת על ביקור במשכנות שעננים? טיול עירוני בלב השכונה עם קצת נוף של חומות העיר העתיקה, אולי איזה פיקניק נחמד ברחבה של תחנת הקמח היפהפייה? איך זה נשמע?
פיקניק בתחנת קמח, זה נשמע מדהים. וגם השלווה והשקט הירושלמית, זה בול מה שאני צריכה עכשיו. מבחינתי אפשר להסתדר גם בלי סיפור.
מה את אומרת?
לגמרי, רק לנשום את העיר.
ככה? אוקיי.
אוקיי, 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 אוקיי. אני צריכה סיפור. שנייה, אני מפצפצת פופקורן, שימי פתיח ונתחיל.
על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם לירן ליפשיץ ויוטבת פייר אייזנווייל.
את יודעת, יוטבת, שמאז התסמינים התחלתי כבר לדבר ירושלמית? הנה, רוצה איזה אשתנור? איזה אבו יויו? או 200 שקל? אגב, את יודעת איך אומרים פופקורן בירושלמית?
לא, איך?
פופקורן, בול כמונו, זה אוניברסלי.
את מאשירה אותי כל פעם מחדש.
מה אני אעשה? משהו קורה לי בעיר הזאת. את יודעת מה אני תמיד אומרת על ירושלים?
תזכירי לי.
אין עיר בעולם אשר עמדתה ומכונה יפה מירושלים. גם אין מקום בעולם אשר אקלימו טוב מאקלימה של ירושלים.
זה מה שאת אומרת תמיד, את?
מילה במילה.
פשוט נראה לי ששמעתי את זה לפני כן.
תמיד יהיו חקיינים.
ב-1840 ממשה מונטיפיורי.
הוא הקדים את זמני.
משה מונטיפיורי הקדים הרבה אנשים. הוא גם דמות חשובה מאוד בסיפור שלנו היום. סיפור הקמתה של משכנות שעננים, השכונה הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות.
מה זאת אומרת השכונה הראשונה מחוץ לחומות? איפה כולם גרו עד אז?
ירושלים שאנחנו מטיילות בה עכשיו, היא לא בדיוק ירושלים שלפני 200 שנה.
הייתה חנייה?
גם אז לא. רק שבאותם ימים יהודי ירושלים לא ממש יצאו מחוץ לחומות. כולם גרו בעיר העתיקה.
מה? כל היהודים גרו רק בתוך החומות?
לא רק יהודים, גם ארמנים, נוצרים, מוסלמים, ממש מהורב ירושלמי אחד גדול.
איך כיף? כמו מסיבת פיג'מות אחת גדולה.
כמו, רק שעם הזמן מספר האנשים גדל ועוד אנשים הגיעו לגור בירושלים, עוד ילדים נולדו, החיים בחומות נהיו צפופים, ותושבי ירושלים חיו בעוני קשה. משפחות גדולות חיו בחדר אחד, לא היה חדרי שירותים בבית ולא מקלחות, לא היה פינוי השפעה מהרחובות, באמת תנאים בלתי אפשריים.
אם כל כך צפוף להם, למה הם לא יצאו מהחומות? תראי, תראי כמה יפה פה.
כמה שזה נשמע מוזר, יהודי ירושלים ראו בשטחים שמחוץ לחומות סכנת נפשות. מחוץ לחומות הסתובבו חיות מסוכנות, היו שודדים, היה מסוכן. כולם האמינו שהכי בטוח זה להישאר בין חומות העיר.
אבל צפוף ומלוכלך. אף אחד לא יכול לעזור ליהודים לעבור אל מחוץ לחומות, לספר להם שהשד לא כזה גרוע.
האמת שהיה אחד. יותר נכון, שניים. בערך באותה תקופה, באנגליה, בנקה יהודי בשם משה מונטיפיורי, בדיוק התחתן עם יהודית כהן, ביתו של אחד מעשירי לונדון.
גאוני! א' ב' בכלכלה זה להתחתן נכון.
האמת שמשה היה מאוהב ביהודית עד מעל הראש. אגב, חנה, אחותה, התחתנה עם נתן מאיר רוטשילד, ממשפחת רוטשילד.
המפורסמת והעשירה.
משה מונטיפיורי הפך לגיס של משפחת רוטשילד, בדיוק, היהודים העשירים בעולם.
לו הייתי רוטשילד.
צודקת, היה צריך סיפור, סיפור מעולה, תודה.
עוד לא התחלנו.
מה, התחתנו, נהיו עשירים, קצת מלדיבים, קצת ציישל, איזה דוקו על החיים אחרי האקזיט, סיפור הרגיל.
הסיפור הרגיל הוא ממש לא הקטע של המונטיפיורים. את יודעת שאפילו בחתונה שלהם הם הצליחו לשנות מוסכמות של שנים?
מה? על מה את מדברת?
משה היה מאוהב ביהודית ורצה להתחתן איתה, אבל מסביבו היו הרבה מאוד הרמות גבה בגלל העובדה שיהודית היא...
טבעונית?
אשכנזייה.
זה לא נורא. שיוסיף קצת תבלינים להכל זה ממש מסתדר.
באותה התקופה לא היה נהוג שיהודים אשכנזים וספרדים התחתנו. לכל קהילה היו מנהגים שונים, ולא ערבבו בין העדות. החתונה שלהם הייתה שבירת חומות בפני עצמה.
וואי, הם נשמעים כמו כאלה שעושים משהו בראש שלהם, לא?
אפשר לומר.
וכסף הוא לא אישו.
זה בטוח.
נו, אז מה עם איזה ערך דבש לצורכי ניקור עיניים, קצת קריוקי בקרוז, גניבה של סבונים והכל כלול?
התחביבים של הזוג מונטיפיורי היו קצת שונים.
הם לא טיילו?
הם טיילו, לא מעט. אבל את עיקר המסעות שלהם הם הקדישו לעזרת יהודים בתפוצות. יהודית הייתה מחוברת מאז ומתמיד לעם היהודי. אפילו בבית באנגליה היא הקפידה ללמוד ולדבר בעברית. ומרגע החתונה שלהם היא הכניסה גם את משה לעולם הזה איתה. ומכל המסעות האלו, המקום שהצליח לסחרר ולשנות את החיים שלהם יותר מהכל הוא ירושלים.
טוב, לדעתי הם בדוק עם תסמינים לסינדרום.
לא, בדיוק התסמינים שהזכרנו, אבל הייתה להם אהבה גדולה לעיר הקודש.
אז הם עלו על טיסה ישירה ובאו?
זה דרש יותר מאמץ. המסע של בני הזוג לכאן היה קשה מאוד. הם שטו באוניות, הלכו ברגל, רכבו על סוסים ועל גמלים.
אבל אין על ירושלים, זה בטוח היה שווה את המאמץ. רכבת, קלה, מגדלים, עמק הצבעים, גבעת הטורמוסים.
ירושלים של אז הייתה אחרת לגמרי. בביקור הראשון שלהם, לפני כמעט 200 שנים, המונטיפיורים היו קצת בהלם ממה שראו. הם חלמו על ירושלים של זהב, אבל פגשו צפיפות, לכלוך ועוני.
אוי, זה נשמע מאכזב. אני מקווה שהם נשארו בכל זאת.
אדרבה, למרות הקושי, כבר בביקור הראשון תרמו המונטיפיורים כסף רב לתושבי העיר שבין החומות. הם חזרו מאז שוב ושוב, ובכל פעם התקבלו באהדה ענקית. אבל מה ששינה להם את הכל היה ללא ספק הביקור בשנת 1855.
מה קרה בביקור הזה?
המונטיפיורים התגוררו במשך 4 ימים שלמים בתוך החומות עם קהילת היהודים. ושם הם אפילו חגיגו את יום ההולדת של יהודית.
נחמד, בת כמה היא הייתה? 20? 30?
היא כבר הייתה בת 71. כבר לא צעירונת? בטח לא בתקופה ההיא.
וואו, והמסעות הקשים האלה לא הרתיעו אותה?
לא רק זה, את יודעת מה יהודית עשתה ביום ההולדת שלה?
יצאה מצדפה, המעמד מחייב.
כמעט. יהודית החליטה הפעם לא לקבל מתנות, אלא שדווקא ביום ההולדת שלה היא תחלק מתנות לעניי ירושלים.
אני מדמיינת לעצמי את גברת מונטיפיורי מתהלכת ברחובות ירושלים המלוכלכים ומחלקת מתנות לכולם. איזה שקלית!
ככה הם ראו וחוו מקרוב את התנאים הקשים והאיומים של אלה שחיים בתוך החומות. הם התפללו עם עניי ירושלים, ישנו איתם, והבינו שהשיטה של קבלת כסף מהתפוצות בתמורה ללימוד תורה ולחיים בירושלים לא טובה ליהודים ומחמירה את העוני. הם ראו שכל כך הרבה מהם עניים. ברגע הזה משהו קרה לזוג מונטיפיורי.
אוי לא, מלאריה?
לא שום דבר פיזי, זה חוויה רוחנית שהצליחה לשנות את תפיסת העולם שלהם. משה אפילו תיאר את הביקור הזה ביומן שלו. שם הוא כתב, היום הזה תחל תקופה חדשה בחיי. אני נכון מעתה להקדיש זמן רב יותר לטובת העניים. בקיצור, בביקור הזה נפל להם האסימון.
מה נפל להם?
נפל להם האסימון. זה ביטוי מפעם שאומר שהם הבינו פתאום.
אסימון.
בקיצור, הם הבינו שהם חייבים לעזור ליהודים לעשות שינוי שיציל אותם ממצבם הקשה. שהם חייבים להוציא את היהודים מחוץ לחומות העיר, לדאוג להם למגורים מרווחים יותר, למערכת בריאות טובה יותר, ולדרך טובה יותר לפרנס את עצמם.
נהדר! היהודים בטח התלהבו בטירוף!
אז זהו, שבאופן מפתיע, אף אחד לא ממש קפץ על המציאה.
מה? אבל הם חיים בתנאים איומים!
ועדיין, למרות התנאים הקשים, לא רק שהם פחדו לגור מחוץ לחומות, הם גם רצו להישאר ליד בית הכנסת שלהם וליד הכותל המערבי, ולהמשיך לגור באזור שהם חשבו שרק הוא נחשב לירושלים.
אבל החיים בתוך החומות היו מסוכנים לא פחות.
לפעמים אנשים מתרגלים כבר למשהו שהוא לא טוב, ומפחדים גם מדברים שהם לא באמת הגיוניים.
כמו אבוללה.
אבוללה זה באמת מפחיד. מי שלא מכיר, זאת קריאה להפחדה שאנשים בירושלים נוהגים לקרוא בלילות חשוכים. אבוללה!
היי, את בצ! פחדת אותי.
סליחה, סליחה. את יודעת לי, רן, לפעמים מספיק כמה סיפורים מפחידים שעוברים מפה לאוזן כדי להביא לאנשים. משכנות שעננים, למשל, הייתה בנויה מעל גיא בן הינום, שנשמע כמו המילה גיהנום. ותכלס, המקום הזה הוא גם באמת הסיבה שככה קוראים לגיהנום. אבל זה כבר סיפור מפחיד אחר. בכל מקרה, התהלכו לא מעט אגדות על המקום הזה.
אז הם בנו להם שכונה ואף אחד לא בא לגור שם? ממש הרובע של אביה.
משה ויהודית הבינו שהעבודה בהקמת השכונה החדשה תהיה פיזית, אבל לא פחות פסיכולוגית. הם יצטרכו למצוא דרך להרגיע את האנשים שירגישו שזה לא מסוכן מדי לגור מחוץ לחומות המוכרות.
אז מה הם עשו? עיצבו את כל השכונה בצורת חומות?
האמת שממש ככה. התכנון של השכונה החדשה ניסה ליצור מבנה שידמה כמה שיותר לחומות העיר העתיקה. הם דאגו לבנייה איכותית עם חומרי הבנייה הכי טובים שהגיעו מאנגליה. הקירות נבנו מחומות אבן שעליהם הותקנו סורגים, והגג נבנה עם שיניות.
שיניות. זה נשמע כמו שיניים, אבל קצת יותר מצחיקות.
בדיוק. מעין שיניים בראש החומה שיהיו דומות לחומות העיר העתיקה. ובכניסה נקבע שער עץ גדול שיפנה לחומות העיר העתיקה וינהל בכל ערב.
רק נשאר לארגן קצת ביוב ומחלות והם היו מרגישים בבית.
בדיוק הפוך. הם פתרו גם את הבעיה הזו ודאגו לבאר מים אישית לכל משפחה. הם הקפידו שהמבנה החדש ייתן תחושה של בית משודרג, אבל עדיין עם תחושת ביטחון.
אז נשמע שהמונטיפיורים חשבו על כל פרט ופרט כדי שהיהודים יבואו לגור בשכונה הזאת.
האמת שהם עשו כמעט הכל, כמו צוות יחסי ציבור מקצועי. כל התדמית של משכנות שעננים נועדה כדי לתת ליהודים שהתעקשו להישאר בתוך החומות, להרגיש מוגנים גם מחוץ לחומות. אפילו השם של השכונה נועד לזה. משכנות שעננים. מקום שבו אפשר לחיות בשעננות ובביטחון. השם הזה נלקח מספר ישעיהו.
חולה על הספר הזה. טוב, נו, לפחות זה בטח עשה את העבודה והוציא מיד את היהודים מהחומות, דוח אל המשכנות.
האמת שלא.
מה לא? הם לא באו בריצה?
למרות כל ההשקעה, הדירות בשכונה נותרו ריקות במשך חודשים ארוכים.
תגידי לי שהוא לפחות סיבלט?
לא, לא, למזלם של המונטיפיורים, הם לא ממש היו לחוצים על כסף. הם אפילו הורידו את שכר הדירה בשכונה למינימום האפשרי, רק כדי לשכנע את התושבים לעזוב את העיר העתיקה ולעבור אליהם.
אתם נורמלים? מרכז ירושלים, נוף לעיר העתיקה. איפה המונטיפיורים היו כששכרתי יחידת דיור מתחת לאדמה, כיוון אוויר אחד לשירותים ורטיבות במקום אמבטיה? טוב, אבל לפחות עכשיו יהודי ירושלים מן הסתם קפצו על המציאה.
לא, אפילו זה לא עזר. בסוף המונטיפיורים הציעו את הדירות בחינם.
את רצינית? מה הם עוד יכולים לעשות? לשלם לאנשים שיבואו?
האמת שגם את זה הם ניסו.
מה? ואז הם עברו. תגידי לי שאז הם עברו.
עברו, בודדים. השאר הסכימו לעבור לדירה בשכונה רק בשעות היום. אבל כל פעם בערב, לקראת השקיעה, הם עזבו את הבתים הרחבים והנוחים במשכנות שעננים, וברחו חזרה לתחושה החמימה והבטוחה והצפופה של החומות.
טוב, זה עבוד. המונטיפיורים כבר ניסו הכל.
לא הכל. היה דבר אחד שהצליח בסופו של דבר לפרוץ את החומות.
מה?
מה שמצליח גם היום להשפיע על החיים של כולנו.
מה? מלחמה?
לא.
מהפכה?
לא.
תוכן ממומן באינסטגרם?
מה הצליח להכניס את כל העולם לבידוד? מה גרם לנו לשרוף 4 שעות ביום על זום, ללמוד לאפות חלות על בסיס יומיומי, לאמץ כלב?
אני יודעת, מגפה.
בדיוק. ב-1866 השתוללה בירושלים מגפת החולרה. זו אחת המגפות הקשות בהיסטוריה של ירושלים. באותם הימים, הטורקים ששלטו בארץ ישראל סגרו אנשים בשכונה שלהם כדי שהמגפה לא תופץ. התושבים חששו שיסגרו אותם בתוך החומות והם לא יוכלו לצאת. אז הם נאלצו להישאר במשכנות שעננים.
ולא סתם להישאר, אלא ליהנות מהתנאים הסניטריים המפנקים, מהמקלחת האישית, מהמים הנקיים.
בדיוק, וגם מהשיניות.
מגפת הקורונה שלנו סגרה אותנו בבתים, מגפת החולרה שלהם פרצה את החומות.
ממש ככה.
תחשבי שאם רק היינו מארגנים להם זום, עד היום כל יהודי ירושלים עדיין היו גרים בתוך החומות.
אולי, אבל פתאום אנשים שמו לב שמי שגר במשכנות שעננים, בתנאים סניטריים טובים, לא נפגע מהמגפה, לעומת מי שגר בעיר העתיקה. כשהבינו שזה המצב, כבר התעורר באנשים הרצון לצאת מהעיר העתיקה ולעבור לגור בשכונות נקיות יותר. סוף סוף הוכלסה השכונה.
אדיר, בעקבות משכנות שעננים נבנו עוד שכונות מחוץ לחומות, נכון?
נכון, ביניהם נחלת שבעה, 100 שערים ועוד. גם פה, ממש קרוב, נבנתה שכונת ימין משה. היא קיבלה את השם בגלל שהיא נבנתה מימין לשכונה של משה מונטיפיורי.
כל הזמן הזה כולם מדברים על משה מונטיפיורי, אבל בלי יהודית כל זה בכלל לא היה יוצא לפועל.
זה נכון. יהודית הייתה זו שסחפה את משה לעולם שלה. עולם של נתינה לחלשים, לחיבור ליהדות ולדאגה לארץ ישראל. הרבה מהרעיונות של השכונה היו שלה. משה בהרבה מובנים נסחף אחריה.
אז איך זה שתמיד הקרדיט שלו?
ככה זה היה מקובל באותה התקופה. גברים כתבו את ההיסטוריה. אגב, לא נראה לי שמשה בעצמו חיפש את כל תשומת הלב הזו. גם הוא, כמו יהודית, היה איש צנוע מאוד. את יודעת שכשהקימו את השכונה, הוצב שלט ענק שמספר שמקים השכונה הוא משה מונטיפיורי. אבל כשהוא הגיע לשם וראה את השלט, הוא רתח וכעס נורא.
למה? הם כתבו את השם שלו לא נכון?
משה הבהיר שהוא רק המוציא לפועל, והקרדיט האמיתי מגיע ל...
יהודית, המוח מאחורי הכל.
הנדיב יהודה טורה, שהיה יהודי שחי בארצות הברית ותרם הרבה מאוד כסף לטובת הקמת השכונה.
יפה מצידו לדייק בעניין הכסף, אבל מה עם זו שנתנה את כל ההשראה?
עדיין לא. אף מילה על יהודית.
אל תזכירו את יהודית, לא, 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 לא שמענו את יהודית. זה לא הגיוני. אף קרדיט? איזה רחוב קטן על שמה, סמטה, משהו.
בשכונת מונטיפיורי בתל אביב דווקא, יש רחוב בשם שדרות יהודית. חוץ מזה, כלום.
האמת שיש עוד משהו.
מה?
בתל אביב נבנה גשר שנקרא גשר יהודית. על שמה של יהודית שלנו.
באמת? נו, זה נהדר.
אז זהו, אחרי שהגשר שופץ, פתאום שינו לו את השם לגשר יצחק נבון. עד שסוף סוף יהודית קיבלה גשר, גם את זה לקחו ממנה.
לא, זה ממש לא טוב ככה. האבל יהודית ממשיך. אני מקווה שהמאזינים והמאזינות שלנו יעזרו לשנות את המצב, ויזכרו מעכשיו את יהודית לא פחות ממשה. ירושלים בטוח לא הייתה נראית כמו שהיא היום, אם לא היה את הרוח והאומץ והנדיבות של יהודית.
Please do talk about יהודית. תזכירו את יהודית.
אגב, תגידי, את מכירה במקרה את המדריך לבישול יהודי ומודרני? ספר המתכונים היהודי הראשון?
לא מכינה טוסט בלי לעבור עליו.
אז העורכת של הספר הוזכרה כליידי אלומה, בלי קרדיט מפורש. אבל כיום ההיסטוריונים וההיסטוריוניות מניחות שאותה ליידי היא לא פחות מיהודית מונטיפיורי, ושבספר היא מלמדת איך בת למעמד הביניים יכולה להיות גם עקרת בית לתפארת.
די, אז אפשר ללמוד קצת קלאס נוסח יהודית?
כדאי, כי במדריך הזה נותנים טיפים לא רק על בישול, אלא גם מצות לטיפוח אור הפנים, השפתיים ושמירה על ידיים חלקות. אבל העיקר, לפי יהודית, עורכת הספר, הוא הידיעה שהחוכמה של האישה היא המקור האמיתי ליופיה.
אז יהודית היא בעצם הבלוגרית הראשונה.
יש יותר משפיעניות ממנה?
יש סיכוי שבכל תקופה אחרת הייתה מנהלת פרופיל אינסטגרם מפוצץ בעוקבים, והעוקב הראשון בהכי מסור היה משה.
משה אמר על יהודית שכמוה לא הייתה עוד בעולם, אישה טובה, חכמה ונעימה.
פרטנרית מושלמת לטיול בקרקרה. והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר,
ובוא אתה בסתר שם הנדבה, ובוא צמיתה בלחיו ליטוב של אהבה, ולכל היהודים שמחה וגאווה, וכל לכבוד לעשור.
אפרים, אתה כאן.
סליחה, סליחה לירן, אני לא התכוונתי להפריע לך לביצוע הנהדר של השיר, אני אמתין לתורי, וברשותך אני הולך לבצע היום את השיר הזוג הזה.
בייסליין. אפרים, אנחנו לא עושות קריוקי.
אוי, חבל. אני כל כך קיוויתי להפיל את ליסטות השופטים בשיר שיהונתן מרגי וג'ורדי ג'ורדליש כתבו על יהודית ומשה מונטיפיורי.
זה לא נכתב על נועה קירל?
מלירן, אני קראתי חד וחלק שמדובר בשיר שנכתב על הפאוור קאפל הגדול של המדינה הזאת. גבר משכמו ומעלה ואישה יוצאת דופן. קלאס באפס מאמץ, מה שנקרא. האישה ששברה את כל החומות, מי אם לא יהודית מונטיפיורי שלנו כמובן. האישה הצנועה שמשכה בחוטים, זו שאינה זקוקה לקרדיט או לרצון בפיאור שמה.
ללא ספק, יש לנו כמה דברים ללמוד מיהודית כהן.
אולי לכן בנות, אך אני צנעתי פנימה מבעוד מועד, אינני מתעקש על פתיח שמספר על בואי ופועלי.
וואו.
אבל אם את דוחפת אותי לפינה, אז בסדר. אני מסכים רק לפתיח קטן, מזט, כפי שאומרים. לחיצונת על הכפתור המשולש וסיימנו, הנה.
בום, זקלקה, בום, בום.
עכשיו כולם לקום.
די, 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 מספיק, באמת, באמת, שאין צורך יותר מהפתיח הזה. בסדר, נו, היות ואת בסדר, אם את מתעקשת, תציגי אותי.
אוקיי, ברוך הבא אפרים, הפקח הנהדר, המבריק והאמיץ מילדי בית העץ, כאן חינוכית.
אך כן, לצורכי צנעה אני מתעקש להיקרא א', או פלוני אלמוני. בכל מקרה, היות ואת, אני רואה שאת ממתינה לשאול אותי, מדוע הזוג מונטיפיורי בחרו להקים תחנת קמח בשכונתם, והנה חוצרת את עצמך מלהפריע לדבריי, אז קדימה יות ואתה, אבל נסיים עם זה, פשוט תשאל לי את השאלה.
כן, 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 למה באמת הם הקימו תחנת קמח דווקא?
או, שאלה מצוינת, ובכן יות ואת, הזוג מונטיפיורי הרי ידע כי עליו לייצר מה שנקרא עצמאות כלכלית לעניי ירושלים, ולכן החליטו על הקמת תחנת קמח שבה יתחנו את החיטה וייצרו בקמח, והתחנה הזאת תאפשר לתושבי השכונה להתפרנס. עכשיו תגיע לירן ובוודאי תשאל, אבל למה דווקא חיטה? למה דווקא חיטה?
למה באמת דווקא חיטה?
הנה בבקשה לירן, אני קורא אותך כמו ספר בישול של יהודית מונטיפיורי. אני צריך להזכיר לך שהחיטה היא אם כל המזונות. אני צריך להזכיר לך שהחיטה היא אחד משבעת המינים שבהם נשתבחה ארצנו, ומחיטה כמובן מכינים קמח. את כל זה אני צריך להזכיר לך.
אני רק אומרת שאם הם היו בונים מכונת פופקורן, אנשים היו עוזבים את החומות הרבה לפני כן, למרות שגם תחנת קמח זה לא רע.
צודקת, התחנה הייתה ללא ספק חידוש נהדר, אך תופתעי לדעת שהיו כאלו שאיך לומר לא סמכו בכלל מהקמתה.
מה? למה?
אחדים מתושבי ירושלים החרדים חששו שתוכניות התעסוקה של מונטיפיורי, בניית תחנות קמח ומקומות עבודה, יגרמו להפסקת תרומות מחוץ לארץ, והם הכריזו עליו חרם.
אז בוא נצלצל לסייר את חרם.
זה רעיון טוב, אבל זה לא יעזור, מפני מה שהתושבים הערבים עשו לתחנה היה יותר גרוע.
מה הם עשו?
הם שלחו מחשף לקלל את התחנה.
חזור שנית, מחשף?
מחשף שהבטיח שבבוא הגשמים תקרוס התחנה ולא יישאר ממנה הדבר.
וזה קרה?
למזלם של היהודים, המחשב שיכלו הערבים להרשות לעצמם היה מבית הפלפף, ולא דגם אוויר כגון גריפינדור או סליטרן. אז התחנה רק סבלה מתקלות פה ושם, אבל על הפעם וחמתם התחנה עצמה עבדה ופעלה במשך כמעט 20 שנים, וסיפקה קמח בזול ליהודי השכונה וירושלים. רק בשנת 1873 החלה לפעול במושבה הגרמנית הסמוכה לשכונה תחנת קמח המופעלת בכוח הקיטור, וכך שמה סוף לתחנת הקמח במשכנות שעננים המונעת בכוח הרוח. לירן, אני רואה שאת ממש עוצרת את עצמך להתפרץ לדבריי ולהגיד, אפרים, אתה מדבר פה על חושבת תחנות קמח, אבל עוד לא הסברת לנו מאין בכלל מגיעה החיטה, אפרים.
כן, כן, בול.
נו, אני כמובן רציתי להשאיר זמן לשאלות בסוף, אבל אני אחרוג ממנהגי שכן שאלת פה שאלה מאוד חכמה ומנוסחת היטב.
תודה.
בנות, בטח הקשבתן ללהיט החיטה צומחת שוב, או לסינגל הנהדר ים השיבולים שמסביב, ושמחתן בלבכן שהחיטה שופעת בארצנו, ועוד מתירה לנו ככה עודף בשביל לקשט את שולחננו בחג השבועות. אך אזהרת ספוילרים בפי, שכן מרבית החיטה בארץ, תחזיקו את עצמכן, מרבית החיטה בארץ בעצם מיובאת מארצות הברית, קנדה ומזרח אירופה.
באמת?
בוודאי, כפי שנהג לוי אשכול ראש ממשלתנו להתלוצץ, הוא אמר, אני מודאג מבצורת, אך לא בארצנו, אלא באמריקה. הוא היה בדחן לוי אשכול. גם אז, בתקופת סיפורנו, בתקופה שבה הזוג מונטיפיורי הגיע לירושלים ובנה תחנת קמח, את התבואה לתחינה הם רשו מערביי הסביבה ולא מחקלאות יהודית. היהודים ברובם עסקו בלימוד תורה.
ולמה כיום לא מגדלים חיטה?
מגדלים. מגדלים חיטה בעיקר בנגב. זו חיטה שמשמשת בעיקר כמזון לבהמות. כדי לספק את צורכי אזרחי ישראל, אנחנו חייבים לייבא המון המון חיטה מחוץ לארץ. ומחול לארץ, אפשר לומר.
אז אחרי שהבאנו את החיטה, מה אז?
לאחר שגרגירי החיטה מגיעים הנה בשיט מפנק, מגיע שלב התחינה. וכדי להביא את הגרגר למעמד התחינה, נקים מלכלוך ומאבנים, החיטה עוברת תהליך ארוך שלא היה מבייש קלה ביום חתונתה. הגרגיר התמים עובר ניקוי, קילוף והרטבה.
עושים את זה גרגיר גרגיר לכל גרגיר?
לירן יקרה, עם ההנחה שלך נכונה, כל אדם יוכל ליהנות בחייו מפרוסת לחם אחת בלבד, ולא ידע כריך שוקולד השחר בימיו. הקמח נטחן במכונות ענק, בפעולה שנקראת לטחון עד דק, עד שלבסוף, בשעה טובה ומוצלחת, מגיע אלינו הקמח המצוי בכל בית.
מי ידע איזה מסע עשה פוקאצ'ה עד שמגיעה לצלחת.
כן, נכון. האמת שאני מופתע שעדיין לא שאלתן אותי על בעלי חיים במסלול שלנו באזור.
בעלי חיים באזור? אתה מתכוון לשער האריות?
ממש לא, יודבת יקרה. אינני מתכוון גם לגן החיות התנכי שנמצא ממש לא רחוק מכאן. בעל החיים שאליו אני מתכוון הוא תוצר הלוואי של החיטה, השמרים. או חד תאי המאפשר לקמח שלנו להפוך למאפה שמרים מעורר תאבון.
עולה בגל הירושלמי עם זאתר, או אשתנור חם.
אשתנור, יפה. אני רואה לירן שאת כבר הפכת לירושלמית מן המניין, אז רק נסביר למי שלא יודע שאשתנור זוהי פיתת הלפה, מה שקוראים בשפלה.
ללירן יש סינדרום.
מה זה לירנצ'וק? את מאומתת לסינדרום ירושלים? אינני מאמין. אינכן יודעות שהנני בקבוצת סיכון לסינדרום ירושלים? אני חי ונושם את העיר הזאת. הרי אני אלוף חתירה בבריכת הסולטן. אני ניזון מפיניונס. אני מכור לאג'ויים, תסלחו לי בנות, אבל אני חייב לתפוס מרחק.
אפרים, רק צחקנו.
הנה זה מתחיל, אני כבר מרגיש סימפטומי.
אפרים!
מעתיים! אוי לא!
אפרים, יהיה בסדר, זה אומרים שזה עובר קל, לא כולם יהודית ומשה.
להתראות!
ביי, תרגיש טוב!
נו, אז מה דעתך על האזור?
לדעתי הסינדרום ירושלים שלי רק מחמיר. תגידי, עדיין משלמים לאנשים לגור פה? כי אם משה ממש יתעקש, אני אסכים.
נראה לי שמגורים פה יעלו לא מעט, אבל לטייל אפשר תמיד בחינם.
אוקיי, נסתפק בזה. אז מה בתוכנית?
קודם כל, אפשר פשוט ליהנות מהיופי של השכונה, לשוטט בכיף. ואם אנחנו מחפשים מסלול מומלץ שנעים להתהלך בו עם המשפחה, אפשר להתחיל במתחם התחנה.
מתחם תחנת הרכבת הישנה, לא תחנת קמח הפעם.
בדיוק ממתחם התחנה אפשר להמשיך ברגל על שביל האופניים לכיוון מרכז מורשת מנחם בגין, ומשם ללכת לכניסה הראשית לשכונת משכנות שעננים. דרך המזרקה הנחמדה והמדשאה אפשר לעלות במדרגות הצמודות לשכונת ימין משה, ולהגיע עד לתחנת הקמח היפהפייה. אני כל כך אוהבת את תחנת הקמח.
מהמרפסת של תחנת הקמח אפשר לצפות על משכנות שעננים. הבניין שאי אז היה שכונה בפני עצמה. אפשר לראות את הגג המיוחד עם השיניות, ולראות את הנוף הנפלא של כל חומות העיר העתיקה. זו נקודת תצפית אדירה.
ליד התחנה ואל מול הנוף היפהפה, אפשר להקדיש דקה למשה ויהודית מונטיפיורי, שבלעדיהם כל זה לא היה קורה. ובעצם, בהשראת השכונה האמיצה שהם בנו, העיר ירושלים יכלה להתפתח. שימו לב, ליד התחנה, בתוך ויטרינה זכוכית, עומדת כרכרתם המשוחזרת של הזוג מונטיפיורי. פעם היא לא הייתה מוגנת בקיר זכוכית, וכל הילדים יכלו לעלות עליה, עד שמישהו בטעות או בכוונה הצית אותה. אז אחרי השחזור כבר שומרים עליה היטב, אבל בהחלט אפשר גם לדמיין את העגלון הבריטי צועק דיו בהתלהבות.
את יודעת, מהיום אני אתחיל לשים לב יותר לאנשים שמאחורי הקלעים, ליהודית מונטיפיוריות, כמו ששומעים אותנו עכשיו ואומרים, וואה, לירן ויוטבת האלו, כמה ידע, כמה קריזמה, אבל הם לא יודעים על כל מי שמאחורה.
מה, כמו אביב לוקס בתחקיר?
בדיוק, אביב לוקס היא היהודית מונטיפיורי של הפודקאסט.
וגם יפתח קולניק וענבל שמעון, לא לשכוח.
לא, היינו מסתדרות בלעדיכם.
אפרת חן בתסריט, אסף רפפורט על הסאונד ויניב ביטון. הלו, הוא אפרים, הפקח המעולל מילדי בית העץ, כאן חינוכית.
וגם רננית פרשנית, דינה בר מנחם, יובל מלכי. תודה גם לדוקטור דיוויד רוזנסון, מנכ"ל בית אביחי. כולכם יהודית לא פחות.
והילדה הסקרנית והמתוקה,
איילת אוחיון,
שביקשה מאיתנו שנכין פרק מיוחד על משכנות שעננים. יש יותר יהודית ממנה?
ואת יודעת מי עוד?
מי?
אתם המאזינים שלנו, תודה שיצאתם ויצאתם איתנו מהחומות, ואל תשכחו כמובן להמשיך לדרג את הפודקאסט, הכוכבים שלכם מרגשים ומשמחים אותנו.
מחכות לכם כבר בפרק הבא של
על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת.